טוב, בוא נדבר עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום לך אדוני, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור. אני מצטרף למה שנאמר על העניין של המעונות. תקשיב, זה חידוש, זה מהפכה ענקית. לא יודע אם אנשים זוכרים, בעבר שילמנו מגיל 3-6 הרבה כסף, זה היה נטל כבד על כל זוג הורים. נתניהו את זה הפך לאפס. הוא הבטיח בבחירות האחרונות מ-0-3. בכל מקום שסיפרתי אמרו לי, הבטחת בחירות, לא ימומש.
אז אתה רוצה שמדבר? כן, הוא הביא
לא,
מהפכה של ממש,
להבין, אני חושב. צריך להבין, כן. לזוג, אני רק רוצה להסביר, לזוג ממוצע. לזוג ממוצע, הבן שלי גר בירוחם, שני ילדים, זה חיסכון של 5,000 שקל נטו. זה המון כסף. המון כסף, לכן לזוג צעיר, אתה מדבר על החלב ואתה צודק, זה הגיע מליברמן שדחה את העלה לעכשיו, אבל זה דרמטי, 5,000 שקל תוספת לזוג,
אין ספק, מדובר במהפכה של ממש שתשפיע עוד דורות קדימה, אין ספק בכלל, אבל אני כן רוצה לדבר איתך חבר הכנסת סעדה.
ובנייה של מעונות.
אז הנה, פרגנו לנתניהו ולליכוד בהבטחה הגדולה שלהם, אבל גם נתניהו הבטיח עוד משהו.
בקיום.
הוא הבטיח עוד משהו, הוא לקח את השקית של החלב בסופר שם, נדמה לי אצל רמי לוי, ואמר, אתם רואים את זה, זה יקר. יש לנו את הסרטון הזה, נכון, בצלאל?
כן, נשמע אותו אתמול היום.
ואמר, אנחנו נוזיל את זה, אני יודע איך לעשות את זה.
התחייבות שלי, הוא אמר.
ופתאום הציבור מקבל הבוקר הזה, אתה יודע, זה לא יפריע לעורך דין מכפר סבא, או להייטקיסט מרעננה, עליית מחירה חלב ב-9.3%. אבל אתה יודע למי זה כן יפריע? לא רק הזוג בצעיר, תושבי הפריפריה שבחרו הליכוד. הציבור החרדי שבחר במפלגות החרדיות, זה משהו שהוא הקיום שלו. איפה ההבטחה הזאת של נתניהו? אתה יודע מה? אל תוריד. אבל לפחות תקפיא את העלייה. תעשה משהו.
משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוק כוס חלב לרבו, והוא שפך עליו חזרה את החלב לפרצוף.
קיטון של חלב.
כן, אותה משנה במסכת
סוכה. אז אני רוצה שתענה על זה. אחרי שפרגנו באמת על המהפכה, בוא תתן לנו עכשיו על הסיפור הזה של החלב.
אני אומר, אין לי תשובה מהירה, כי זה תהליכים. זאת אומרת, אנחנו נכנס, צריך לזכור, הממשלה הקודמת, ליברמן, וזה לא סוד, דחה את העלאת מחיר. שאתה דוחה, מישהו אחר משלם. זה כמו שאתה לא משלם תשלום מסוים, אתה דוחה אותו, בסוף הוא חוזר לך בריבית דריבית. זה מה שקרה. עכשיו, אני לא, זה לא סיסמה, תבדקו, ליברמן דחה את העליית מחירים, ולכן אנחנו משלמים את המחיר, צריך להגיד את האמת לציבור. עכשיו, כדי לפתור את בעיית משק החלב, צריך לפתוח את משק החלב. היום משק החלב זה מונופול של, של, של קבוצה מסוימת של חקלאים, צריך לפתוח את משק החלב, ורק אז נוכל להוזיל תעליות, כי סבסוד וסבסוד וסבסוד, זה גם יעלה לנו בסוף. ולכן זה תהליך. עכשיו,
אבל לפחות אתה יודע, חבר כנסת סעדה, לפחות יודעים שהבוקר הזה הולך להתייקר מחירה החלב ב-9.30%, לפחות אתה יודע את הסבסוד בחודשים הקרובים, עד שתכין את התוכנית
בדלק יודעים לספוג התחרות. חודש אחר מיתן, חודש, מה עם החלב?
בצלל מיתן, בצלל מיתן, בצלל מיתן תעלייה, הוא מיתן תעלייה.
אבל כמו שבעל דלק הם יודעים לספוג, הממשלה יודעת לספוג בהיקפים באמת גדולים, חודש אחר חודש, את העלייה של מחירי הדלק, גם בחלב, שזה מוצר צריכה בסיסי לכל אחד ואחד, אתה יודע מה, יותר מאשר הדלק, לא לכל אחד יש רכב ודלק.
זה הרבה יותר בסיסי, בלי רכב אפשר לחיות, בלי חלב זה מורכב.
כן, נוסעים באוטובוס מי שאין לו, אבל חלב?
לכן, מה שאמרתי, אני לא נוהג להשאיר ממשלות קודמות, כי תמיד זה נשמע לא טוב, אבל פה זאת המציאות. זאת המציאות. עכשיו, אי אפשר, יש לך גבול לכמה אתה יכול לספוג. עכשיו, אתה גם צריך לתת סבסוד על המעונות, שזה גם אירוע דרמטי, גם בסוף, זאת ההחלטה. לדווח ארוך, צריך פה ממש לעשות שינוי מבני של כל משק החלב, וזה תהליכים. עכשיו, תהליכים לא קורים ביום אחד. אני מזכיר לכם, כל הרפורמות, רפורמת הגז, זה היה תהליך ארוך, אז בהתחלה כולם אמרו, אבל אין בזה כסף, וזה כמה זה גרוע, אני זוכר את הכתבות, את המאמרים, והיום, תראו היום, כולם מברכים על זה, אבל זה כמה זמן זה לקחת,
אתה יודע, בשביל שמחירי החלב לא יעלו, לא צריך רפורמה, לא צריך להגיע עד רפורמה, כן.
לא, חייבים רפורמה, אם אתה סופד ומסבסד, בסוף זה מעגל חוזר, אתה חייב רפורמה. עכשיו, אני יודע של מי שבחר רוצה לשתות כוס חלב, לא באמת מעניין אותו, אתה רוצה לעשות רפורמה, לא, אני מבין את זה. אני רואה את הילדים שלי.
זה מדובר בקיום של האברכים, בקיום של הפריפריה, בקיום של המשפחות ברוכות ילדים שמתקשות.
ולכן בצלל שמכיר מה זה משפחה ברוכת ילדים, ומכיר את העניין הזה לפני ולפנים, אמר אתמול, אני לוקח על עצמי לטפל, ואני סומך על בצלל, האיש עשה מהפכה בתחבורה, בעזרת השם, יוביל גם פה.
טוב, לפחות שבחך יאמר שאתה עולה לשידור ומדבר,
בניגוד לנציגי
הציבור של המפלגות שלה, שהציבור חרדי בחר בהם, הם שותקים הבוקר הזה. תגיד עכשיו, בוא נעבור רגע לרפורמה, מה קורה עם זה?
זכרונה לברכה?
לא. אולי ברוך מחיי המתים, אם כבר. אני חושב,
רגע, אתה מודה שהיא מתה, אם ככה.
אני חושב, עד ההפגנה של יום חמישי, כן, עד ההפגנה של יום חמישי, אני חושב אפילו בתחושה של האנשים, הלכו עם הראש למטה, לא יודע אם הייתם בהפגנה, הייתם רואים את הברק בעיניים של האנשים, את הברק בעיניים של האנשים, שהנה אנחנו על המגרש, הנה אנחנו חוזרים, וכן, זו עוצמה, הפגנה כזאת, זו עוצמה, חוץ מהפגנת החרדים בירושלים נגד בג"ץ, לא הייתה הפגנה כזאת בירושלים מעולם, וזה קראתי בעיתון הארץ. אבל אני לא צריך לקרוא את זה, כי הרגשתי, ראינו, ידעתי לפני כן שהרוב העם איתנו. פתאום הרגשתי את זה, הרגשתי את העוצמות, וכמה זה חשוב לאנשים העניין הזה. ולכן ברור לי שאנחנו על המגרש. עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא עושה הכל להגיע לפשרה. והמחלוקת היא לא גדולה, במיוחד עם המחנה הממלכתי, זה דק מן הדקה המחלוקת.
המחלוקת היא כן גדולה, אני אגיד לך למה חבר כנסת צעדה, כי בסוף...
הם לא רוצים, לא שווה להם.
לא, אבל חבר כנסת צעדה, בסוף גם אתה יודע, הכל התכנס לסיפור הזה של הוועדה למינוי שופטים. דיברנו על זה אתמול עם חברת הכנסת שטרית, שהיא גם חברה בצוות המסע ומתן שם בבית הנשיא. אתם יכולים להסכים על הכל עם המחנה הממלכתי של בני גנץ. הם יסכימו איתכם, הכל זה אפשר, אתה יודע, זה קוסמטי מה שנקרא, אפשר שנות. הנושא הזה של הוועדה למינוי שופטים, זה לא משהו שתגיעו עליו להסכמה, ושם הכל כנראה יקרוס, כל המסע ומתן הזה.
אני חושב, אני בספק אם נגיע להסכמה, כי אני חושב שהם באים מפוזיציה, אבל נגיד, לא היינו שנינו מנהלים את המסע ומתן, משני עברי המתרס, ולא מפוזיציה פוליטית, שאין שיקולים פוליטיים, אלא טובת המדינה, ברור שאפשר, אתה מגיע למקשה, וכאשר כל צד מבטר, הרי יש פה שני עניינים עקרוניים, אחד, זה מי בוחר את השופטים, רוב פוליטיקאים או לא, והשני, איך נבחר הנשיא. שני עניינים שהם שונים, ויש להם השקה אחד לשני. אם כל צד מקבל רק אחד מהדברים, אין לך פשרה. זה אפשרי, זה לא רחוק. מה שכן צריך לרצות. אנחנו באמת רוצים פשרה, כי אנחנו מבינים שזה לטובת החברה הישראלית. אני חושב שיש צדדים אחרים שרוצים דבר אחר. זה מוזכר לנו הדבר הזה, כן נתניהו, לא נתניהו, 2018, 2019, 2020. והם רוצים את זה גם ב-2023,
ב-2024. תראה, הרי ברור לך שברגע, חבר כנסת סעדה, ברור לך שברגע שתעבירו את הרפורמה המשפטית, עם ההסכמות, בלי ההסכמות, קודם כל בסקרים, מפלגות הקואליציה יחזרו לנסוק. אין לי ספק בכלל שכל מה שאנחנו רואים מהם בסקרים, זו אכזבה, שבעצם הציבור הלך לבחור משהו אחד, והוא בעצם מקבל, אתה יודע, מחכים עכשיו לדף הלבן החתום של בני גנץ.
הציבור מוחה, הציבור אומר ככה, בחרתי בכם, גם לא ממה שהם את האידיאולוגיה וגם לא הבאתם לי שקט. אז פחות יהיה לי שקט.
אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, הציבור מוחזב מאוד דברים ומאוד אנשים, כמו שבן גביר יורד בסקרים גם כן, זה גם אכזבה ממנו שלא כל מה שהוא הבטיח הוא יכול ומצליח לממש. זה לא רק הרפורמה וזה לא רק הליכוד. כי דווקא רואים את המפלגות החרדיות יציבות יחסית בסקרים, רואים את הליכוד יורד. רואים את הליכוד יורד יחסית.
מומו פילבר 31 מנדטים.
כן, תלוי נכון.
אני מעדיף להאמין לסוקר שצדק לאורך כל הדרך, ולא להאמין לסקרים האחרים.
אני לא רוצה להאמין לסקרים, כי אנחנו לא בערב בחירות עכשיו.
כן, אבל...
אני אסביך, אני אנתח לך את זה. הבית הליכודי כמעט ולא נפגע. אצל איתמר, היו ציפיות גדולות, ענקיות, של משילות, וכגודל הציפייה כך גודל האכזבה. עכשיו, אני אשיג תמונת מה דווקא אני מגיע מהתחום הזה של מערכת אכיפת החוק, למעלה משני עשורים. ואני סנגר על איתמר וגם אני אקטרג. הוא הבטיח הבטחות גדולות. קשה לעמוד בהבטחות האלה. זה אירוע מורכב, לחימה בפשיעה, זה מלחמה יומיומית, חתירה למגע, זה לא מלחמה פשוטה. לכן זה אירוע שהוא לוקח, והוא תהליכים ארוכים עוד יותר ממשק החלב. ולכן אני מאמין שאיתמר הולך בכיוון הנכון, אבל זו דרך שהוא צריך לעבור אותה, ויקח לזה זמן. אבל הציבור רוצה את זה, תבינו, הממשלה קיימת 4 חודשים, והציבור רוצה כאן ועכשיו. זו דרך. אתה צריך מצלמות, אתה צריך לחלט ארגוני פשיעה, אתה צריך לגרום לאנשים להעיד נגד ארגוני פשיעה, אתה צריך למנוע מהם דליגה של נשק. מי שמביא את הנשק לארגוני פשיעה, אחד היצואנים הגדולים זה צה"ל, שלא בטובתו.
חבר הכנסת סעדה,
ועוד לא דיברנו מילה, ועוד לא דיברנו מילה על מה שקורה במגזר הערבי, וכמות האלימות שיש שם, ומה שקרה הלילה, עוד מקרה מזעזע באחד הכפרים הערביים במשולש. אלימות שלא מטופלת כבר הרבה מאוד שנים, אי אפשר להשאים ממשלה כזו או אחרת, כי זה קורה הרבה מאוד שנים.
אי אפשר להשאים אף שר לביטחון פנים במה שקורה שם, זה מדיניות של ממשלה אחידה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, תגיד, מה אתה חושב על דוד ביטן? מה עובר עליו? מה קורה איתו?
תראה, קודם כל, אני לא מצליח להבין, יש אנשים ביקורת, סופר לגיטימי להגיד בישיבת עשייה, לבוא לבקר, בסוף אנחנו קבוצה, ואם קבוצה כל אחד משחק לעצמו, הקבוצה תפסיד. ומה שקרה אתמול, זה דוד ביטן, תחת כל עץ רענן, מוציא את דיבת המחנה הלאומי רעה. עכשיו אני מאוד מעריך את האיש הזה. הוא איש נבון, הוא גם איש נדיב מאוד, וגם פניתי אליו. אמרתי לו, אני לא מבין למה אתה מתנהל ככה, למה אתה אומר כאלו דברים קשים על יריב לוין. אתה יודע שהם לא נכונים. שהאיש הזה 20 שנה מקדיש את כל כולו, לעניין הזה. האיש הזה הוביל את זה לא מעכשיו, לא בשביל טובה כזאת, טובה אחרת, אלא הוא פשוט אידיאולוג. ולמה אנחנו כליכוד, מילא האופוזיציה תבקר, אבל אנחנו כליכוד צריכים להגיד את הדברים הקשים שהוא אומר. מה שכן יאמר לזכותו, שהוא אמר שבכל מקרה, הוא ילך ויצביע עם עשייה. בניגוד לאחרים...
הוא עדיין אומר את זה? הוא עדיין אומר את זה? זה מה שהוא אמר לפני חודש. השאלה אם גם עכשיו הוא אומר את זה.
גם עכשיו הוא אומר את זה. גם עכשיו, גם אתמול.
אני אגיד לך, יש תחושה של יותר מדי אנשים שמענו את זה גם מכמה חברי כנסת בליכוד, שאתה יודע, הסיפור המשפטי שלו משפיע עליו בהצהרות שלו לפחות.
תשמע, ברור שהסיפור הזה הוא סיפור מורכב. הוא סיפור מורכב, האירוע המשפטי שיש לו, ואני באמת, כמי שמכיר את המערכת מהצד השני, זה אירוע מאוד מורכב שיש נגדך כתב אישום. אבל אני שם את זה בצד, אני לא רוצה, אני...
אולי אתה מפחד להגיד את זה, אז אולי אני אגיד את זה, המערכת מחזיקה את דוד ביטן בגרון?
קודם כל, מפחד אני לא, כי
הוא כבר בתוך משפט.
אולי אתה חושש לומר את זה?
לא, תקשיב, לא מפחד, כי אתמול אמרתי בגלי צעד הצורה הכי ברורה, דוד ביטן מכיר את מערכת המשפט באופן אחר מאשר יריב לוין. אמרתי את הדברים, אבל אני אומר, ועדיין, אחרי שאני אומר את זה, אני אומר גם מה שלזכותו. אני לא חושב שתופסים אותו בגרון, אבל אני חושב שהוא בסיטואציה אחרת. בסיטואציה אחרת שאתה נזקק למערכת המשפט, זה מעשים שבכל יום, שאם אני עכשיו עובד מול פקיד מסוים, אז אני במסגרת בעייתית מולו, יש שקוראים לזה ניגוד עניינים, אבל אני עדיין אומר, הוא אומר את דעתו, דעתו לגיטימית בתוך עשייה. לא נכון לבקר את יריב לוין תחת כל עץ רענן, ולפגוע במחנה הלאומי כולו. הרי אנחנו נבחרנו בשביל לממש את הרפורמה הזאת. הרפורמה הזאת היא חשובה, היא משמעותית.
ותעשו אותו, חשוב להרבה מאוד אנשים. חבר הכנסת... חבר הכנסת משה
וזה
סעדה.
וזה יקרה, נהיה אופטימי, וזה יקרה בעזרת השם.
בעזרת השם, ושיהיה פה שקט במדינה מתישהו, אני לא יודע. תודה לך שדיברת איתנו.
הבטיחו לנו את זה.
מה?
הבטיחו לנו, אמרו, הבטיחו, רק נדבר, ויש פה שקט.
בסדר, הם ימשיכו עם הרעש, לא משנה מה הממשלה תעשה או לא תעשה, גם עם קבירות הרפורמה, קבורה אמיתית, עם מצבה ולוויה ושלושים והכל, הם ימשיכו.
כל עוד תהיה פה ממשלה של בימין נתניהו, לא יהיה פה שקט.
כל עוד תהיה כאן ממשלה שהיא לא של השמאל, וכבר לא משנה אם זה נתניהו, גם ממשלות אחרות, גם אם נתניהו ילך מחר הביתה, לא משנה מאיזו סיבה, הם ימשיכו, הם רוצים לשלוט.
יהיה דמון חדש, ובעזרת השם...
הם הבטיחו שקט, אבל הם לא הבטיחו לקיים שקט, זה חשוב מאוד לומר את זה.
שקט יש רק באמצע הלילה.
בוקר נפלא, להתראות.
תודה רבה.
יום טוב, להתראות. כל חי תמיד איתי.